כן. ודין המשנה, הוציא שם רבי שלושה, דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים, הוציא שם רבי 23. נחלקו רש"י ותוספות. רש"י הסביר שהמוציא שם רבי שעליו מדובר כאן, אומר רש"י, המוציא שם רע, לא מצאתי לביתך פתולים, ובא להפסידה כתובתה, ולא לאורגה, שאינו מביא עדים שזינתה תחתיו. דיין, פשוט קעתי, לא אמר רבי מאיר בשלושה. זאת אומרת, הוא בא וטוען, לא מצאתי לביתך פתולים. על זה מדובר במשנה, ובזה נחלקו רבי מאיר וחכמים. כשהגמרא שואלת, וכי יש בו דיני נפשות, מה יערך? חכמים אומרים, הוציא שם רבי 23, שיש בו דיני נפשות, שואלת הגמרא, וכי יש בו דיני נפשות, מה יערך? אז כאן, אמר אולה, וחוששים ללז כמפלגי, רבי מאיר סבר, אין חוששים ללז, ורבנן סברי, חוששים ללז. אז רש"י מסביר, בהתאם לשיטתו, רבי מאיר סבר, אין חוששים ללעז, אין חוששים שמה כשיבואו לבית דין, ויצא הכל, ישמעו עדים ויבואו ויעידו שזינתה תחתיו, ועכשיו אין הבעל יודע בהם, ותיבאי כ"ג ג' לשמה יבוא לידי דיני נפשות. ורבנן סברי חוששים. על השיטה הזאת של רש"י נחלק התוספות, הרבינו תם, והתוספות מביאי כאן, מפרט כאן כמה וכמה קושיות על שיטתו של רש"י. ובסופו של דבר, מפרש רבינו תם, דקולה שמייטין איירי לעניין מאה סלעים שהאב תובע לבעל. זאת אומרת, לא מדובר פה בתביעה של הבעל, כמו שרש"י צייר, על הפסד הכתובה של האישה, לפתור את עצמו מהכתובה, אלא מדובר פה על תביעת מאה הסלעים שהאב תובע לבעל. מסביר רבנו תם את הגמרא שאומרת שנחלקו בשאלה אם חוששים ללעז או לא, וחוששים ללעז, היינו לעז הדיינים. כגון שהביא הבעל עדים שזינתה, והוא חשוב. דמיחייב הבעל אשתא מאה הסלעים. ורבנן סברי באי כ"ג, והיא בג' חיישינן שמא אחר כך יבואו עדים שזינתה ויצטרך להוסיף עד כ"ג, ואתי להוציא לעז על הראשונים. זאת אומרת, רבינו תם, בגלל כל הקושיות שקשות בשיטת רש"י, אומר רבינו תם, חייבים לפרש שהמושג מוציא שם רע, כמו שהוא פירש באחת הקושיות, הוא לא מדבר על טור של הבעל מהכתובה, אלא הוא מדבר על תביעת מי הסלע שתובע האב את הבעל על זה שהוציא שם רע על ביתו. ולכן אומר רבינו תם שמדובר כאן כגון שהביא הבעל עדים שזינתה והוא חשוב, שבמקרה כזה רבינו תם מחדש חידוש גדול, שהמקובל במושג מוציא שם רע הוא שבעל הביא עדים, טען שהאישה, אשתו, זינתה, והביא עדים, והעדים האלה הוזמו. הרבינו תם מחדש, וזה הציור הרגיל. בא עכשיו הרבינו תם, מכוח הסוגיה שלנו, בגלל הסוגיה שלנו, ומחדש חידוש, שגם כשהבעל הביא עדים, והעדים לא הוזמו, אלא העדים הוכחשו, זה מספיק כדי שאנחנו, כדי שהאבא יוכל לתבוע אותו תביעת מוציא שם רע על כך שהוציא שם רע על ביתו. כי ההבנה הפשוטה הייתה, או הציור הרגיל של מוציא שם רע, זה כשהבעל מביא עדים והעדים מוזמים. כשיש הזמה, אז יש ברור מוחלט שהיה פה שקר. הוכח שהעדים שהבעל הביא שיקרו. אבל כשישנה הכחשה, וכמו שנראה עוד מעט בדברי הר"ן, ההכחשה היא הכחשה בחקירות, זאת אומרת, אחד אומר זה היה באחד בחודש, השני אומר זה היה בגימל בחודש, אז הכחשה מהסוג הזה לא, עדיין לא הוכח שהעדות היא עדות שקר. ולכאורה, לא רק שלא הוכח שהעדות היא עדות שקר. הרי הרבינו תם, מה שהכריח אותו להעמיד בצורה הזאת, שהייתה פה הכחשה, היא כדי שאנחנו נוכל להסביר מדוע באמת חוששים ללעז. מדוע באמת יש חשש שיבואו עדדים כשרים? כי הרבינו תם אומר בהמשך, אבל הוזמו, תו לא חיישינן לסעדי אחריני. ברגע שהעדים הוזמו, שזה התיאור הרגיל של מוציא שם רע, כמו שאמרנו, שהבעל מביא עדים והם הוזמו, אז תו לא חיישינן לסעדי אחריני. במוכח המילתא דסעדי שקרא מהדר הבעל. אתם רואים שהבעל הוא מחזר אחרי עדי שקר. על כורחנו, אומר רבינו תם, להעמיד דווקא במצב שהייתה הכחשה. שכשהייתה הכחשה, אני אומר, עדיין יכולים לבוא עדים שלא תהיה ביניהם הכחשה בחקירות. ואז נוכל לקבל אותם, ואז נוכל באמת לדון על פיהם, לחייב את הבת הזאת סקילה. אז לכאורה היה מקום לשאול לי מה נפשך. אם אתה מסביר, בגלל שהגמרא מדברת על חוששים ללעז, וכמו שאתה מפרש את המושג חוששים ללעז, חיישינן שיבואו עדים, ואז יצטרכו להוסיף על הדיינים, אז זאת אומרת, כמו שאמרנו, שהעדים האלה שלפנינו עדיין לא הוכח שהם עדי שקר. אם עדיין לא הוכח שהם עדי שקר, אז באמת איך אתה מחייב אותו מהסלע? ההבנה הפשוטה היא שאני יכול לחייב אותו מהסלע, מדין מוציא שם רע, כשהוכח שהיה פה שקר. אבל אם אתה לא יכול לאחוז את החבל בשני הקצוות, אם אתה רוצה, אם הסוגיה מכריחה שמדובר פה באופן שעתידים עדיין אנחנו חוששים שיבואו עדי אמת, זאת אומרת, זה רק בגלל שהעדים שלפנינו לא נתברר שהם שיקרו. נו, אז אם לא נתברר שהם שיקרו, אז איך באמת אפשר לזה, איך אפשר לחייב אותו מהסלע? ככה היה מקום לשאול. כל מקום, אז זאת שיטת רבנו תם. האמת היא שרש"י עצמו התייחס לשיטה הזאת ודחה אותה. ואנחנו רואים בבירור מהו באמת יסוד המחלוקת. ברש"י, בעמוד ב', שהוא מפרש את הגמרא, שהגמרא אומרת, הוא מקום דאיקא דיני נפשות, אז מביא הרש"י את השיטה של רבנו תם, את השיטה הזאת שהביאה רבנו תם. והייתם מפרשי, כל תביעת ממון דעה שמיתה, עמי הכסף דאב תבע לבב. רש"י יודע מהשיטה הזאת שמסבירה את הסוגיה באופן הזה שרבנו תם מסביר. אבל רש"י אומר מדוע הוא לא מקבל את השיטה הזאת. הוא יודע שהיא שיטה הזאת. אומר רש"י, אי אפשר, ואי אפשר לומר כן. הפירוש הזה לא נכון. אי אפשר לומר כן. מדוע? דהלא מחייב בעל מאה סלעים, אלא אם כן הביא עדים והוזמו. חיוב מאה סלע של מוציא שם רע, אומר רש"י, לא קיים, אלא במקום שהבעל הביא עדים והוזמו. אומר רש"י. וכל זמן שלא הביא עדים נאמן אף להפסידה כתובה, תמשיך להם. ואי כשהוזמו את אב, מה איזה מתניתי? תתאו להם על הנאמן, תמשיך ללעד. זאת אומרת, רש"י אומר לנו דבר ברור. חיוב בני הסלע אינו אלא כשיש הזמה. אם אין הזמה, אי אפשר לדבר על חיוב בני הסלע. מה שהרבינו תם רצה לחדש, שגם בהכחשה, כמו שהסברנו, בהכחשה בין העדים, יכול להיות שחיוב מאה סלע של מוציא שם רע, אומר רש"י, זה לא נכון, אין דבר כזה. וכמו שהסבר, משום שכדי לחייב את הבעל מאה סלע, צריך להתברר שהיה פה שקר. ואם את, כמו שאמרנו, אתה לא יכול לאכול סתכן את זה שני הקצוות. והרבנו תם הרי מודה, שאם באמת התברר שהיה פה שקר, באמת יש חיוב מאה סלע, רק הוא טוען, אי אפשר אז להגיד חוששים ללעז, חוששים שיבואו עדים אחרים, נכון? אז אם כך, אז אומר רש"י, אין הזמה, אין ברור שהיה פה שקר, אין חיוב מהסלע. ישנה פה שיטה שלישית, לכאורה, והיא השיטה שמביא הר"ן בשם הרמב"ן. היא קצת שונה, ונראה באיזו... אחרי שהר"ן הביא את רש"י, והביא את רבנו תם,
אז קודם כל אנחנו שומעים ברן הסבר בשיטת הרבים. ברן נראה הסבר בשיטת הרבים אותם. הרן אומר כך. ורבינו תנזל מפרש, מוציא שם רב, בפליגי רבי מאיר וחכמים על חיוב מאה הכסף, ולא מאיר כשהוזמו ידי הבעל, לא מדובר כשהוזמו ידי הבעל, ובכי היגבנה ליקה למיך שיביא הבעל לידים אחרים. ולכי תפרש רשי זאת. אלא דמאיר כשהביא הבעל לידים בביתים, שזינתה, והוא חשוב. ובכי היגבנה ליקה דיני נפשות, לא לאישה ולא לאיש. אלא שיש לחוש, שמה יביא הבעל לידים אחרים שיחבלו את אותם, ותהרג האישה. עכשיו, הרבינו תם הוסיף, וזו ההכחשה. אותה ההכחשה שעליה מדבר רבינו תם, צריך להדגיש. אומר הרן, וזו ההכחשה, היא בין שני העדים עצמם. כגון שלא כיוונו העדים עדותם בחקירות. לא כיוונו העדים עדותם בחקירות. עכשיו, וכיוון שנתבטלו עדותם, חייב הבעל לשלם מהכסף שנראה כמשלם. אז בדברי הרן האלה אנחנו שומעים איך הוא הבין את שיטת הרבינו תם. מדוע באמת לשיטת הרבינו תם אנחנו אומרים שיש פה חיוב מהסלע? שאלנו קודם, ממה נפשו? אם זה לא שקר, וזה לכאורה קושיית רש, אם זה לא שקר, אז איך אתה מחייב מהסלע? אז כתוב כאן ברן, וכיוון שנתבטלו עדותן, חייב הבא לשלם מהכסף שנראה כמשקר. זאת אומרת, שני עדים שהכחישו זה את זה בחקירות, בית הדין לא יכול לקבל את העדות שלהם. זה התפקיד של בית הדין. ואם אמת נכון הדבר, נעשתה התועבה הזאת בישראל, יש צורך שלא תהיה הכחשה בחקירות בין העדים. אם יש הכחשה בחקירות, העדות הזאת מתבטלת. אומר רבינו תם, אומר הרן, וכיוון שנתבטלה עדותם נראה כמשקר. זאת אומרת, יסוד החיוב של מאה סלע בשפי שיטת הרבינו תם, היא לא בגלל שהוכח שיש פה שקר, זה נכון, אין פה הוכחה שיש פה שקר, משום שבסך הכל לא הייתה פה הזמה, אבל הוא הביא עדים שנתבטלה עדותם. כשאדם מביא עדים לבית, שהעדות עדותם מתבטלת, הוא נראה כמשקר. הוא נראה כמשקר. ואז יוצא פה חידוש. אז לא הוכח שהוא שקרן, לא הוכח שהוא שקרן, לא הוכח שהעדים שקרנים. בסך הכל התורה אומרת, עדות כזאת אתה לא יכול לקבל. יש פה ביטול העדות. וכיוון שנתבטלה עדותם, נראה כמשקר. יש פה נראה כמשקר. ועל הנראה כמשקר הזה הוא חייב מהסלע. זה עצמו צריך הסבר. בגלל שאדם נראה כמשקר, הוא חייב מהסלע. מה הסבר? טוב, ממשיך הרן ואומר כך, ואין לפרש לשיטתו זאת. זאת אומרת, הרן מסביר, מדוע אני הסברתי, בדברי הרבינו תם, שמדובר פה בהכחשה וחקירות. אנחנו מכירים עוד סוג של הכחשה. יכול להיות שיביא הבעל שני עדים, שלא יהיו מוכחשים, שהם יעידו שהיא זינתה ביום זה וזה, במקום זה וזה, אבל יבואו שני עדים אחרים ויכחישו ויגידו שהיא הייתה איתם, לא הם היו. יש הזמה ויש הכחשה. הזמה זה אימנו הייתם במקום אחר, באותו מקום, באותו זמן שבו אתם אומרים שראיתם את המעשה הזה של הזכות בירושלים, הייתם איתנו בחיפה. זוהי הזמה. אבל בהכחשה העדים השניים באים ומכחישים את העדים הראשונים, אומרים שקר אתם דומים. אתם אומרים שהיא הייתה, אתם ראיתם את הזכות בירושלים? באותו יום היא, הנערה הזאת, הייתה איתנו בחיפה. אז ממילא במקרה כזה אין פה הזמה, אבל יש פה הכחשה. אומר הרן, ואין לפרש לשיטתו זאת, שהוכחשו אלו העדים שאמרו זינתה, מחמת עדים אחרים, שהעידו שביום פלוני הייתה אישה עם האלה. אי אפשר להגיד שזאת כוונת הרבנו תם כשהוא דיבר על הכחשה. למה? ובכי היגבנה ליקח חיוב מהכסף. אומר הרב בשיטת הרבנו תם, הרי ראינו לפני רגע שהרבנו תם, שיטת הרבנו תם הסברת אליבא דהר"ן, בכך שנתבטלה העדות ואז הוא נראה כמשקר. נתבטלה העדות ואז הוא נראה כמשקר. אומר הר"ן, אבל במקום שישנה הכחשה של העדות על ידי שני עדים אחרים, ואז מה קורה? במקרה כזה לכאורה יש לנו פה שתי קטעי עדים המכחישות לא אזור. יש פה שניים שאומרים אנחנו ראינו אותה שהיא זינתה, ויש פה שניים אחרים שאומרים שקר אתם דוברים. אתם לא היא הייתה איתנו. היא לא הייתה באותו מקום. אז יש פה הכחשה. ולכאורה במקרה כזה גם כן העדות מתבטלת. על יסוד מה בית הדין יפסוק במקרה כזה? הרי מה העדים שהביא הבעל, אי אפשר לקבל אותם. הרי הם מוכחשים. בכל זאת אומר הר"ן, יש הבדל. דלכי היגבנה לקח חיוב מהכסף ושתי כיתות עדים המכחישות זו את זו, אבל להוטרי, ועדיין יאמר הבעל שעדיו הם האמיתיים, ואין לחייבו מהכסף. אז אומר הר"ן, חידוש, יוצא לנו חידוש בדברי הרבנו תם. הבעל יכול לומר, עדיו הם האמיתיים, היי הרי הבית דין לא קיבל אותם, לכאורה העדות התבטלה, אבל כיוון שהוא יכול לומר שעדיו הם האמיתיים, אין לחייבו מהכסף. במקרה כזה אתה לא יכול לחייב אותו מהכסף. אלא על כורח מה יראי שהוכחשו מהם עצמם ושלא ידעו לכוון עדותם. מביא הר"ן, אז יוצא לנו כך, כמו שאמרת, שיטת רש"י, שיטת רש"י בסוגיה שמדובר שהבעל בא, התביעה שעליה מדובר במשנה היא לפתור את עצמו מכתובה, הוא בא וטוען פתח פתוח מצב, והלז שעליו מדובר חשש שמא יבואו עדים אחרים שיעידו שזינתה. והשאלה אם לצורך זה צריך עכשיו כבר להעמיד בית דין של 23. הרבינו תם נחלק ואומר שהתביעה שעליה מדובר כאן היא לא תביעה של הבעל אלא תביעה של האבא. האבא תובע מהסלע, מוציא שם רע. התביעה של האבא, אומר רבינו תם בסוגיה שלנו, את הרבינו תם לא נחלק ביסוד, שבאמת כשבעל מביא עדים והעדים הוזמו, יכול האבא לקבוע מהסלע. הרבינו תם רק רוצה לומר שבסוגיה יש לנו הכרח לפרש שמדובר שהייתה הכחשה. אבל איזו הכחשה, אומר הר"ן? הכחשה בין שני העדים. הכחשה בחקירות. אבל לא, עד כאן יש מקום לומר שבאמת במקרה כזה יהיה חיוב מהסלע, וההסבר אומר הר"ן, כי כשבוטלה העדות, הבעל נחזק כמשקר. נראה כמשקר. לעומת זאת, במקרה שישנה הכחשה מוחלטת בין שתי כיתות עדים, אף מכחישה את השנייה ביחס לזנות, במקרה, אף על פי שזאת הכחשה חמורה מאוד, הרי שתי הכיתות כל אחת אומרת על השנייה שהיא שקרנית. אנחנו באים ואומרים, ולכאורה יש פה גם ביטול עדות. יש פה גם ביטול העדות. אבל בר"ן כתוב, עדיין הבעל יכול לומר, עדי עדי אמת. מה שאינו יכול לומר, שיש הכחשה בין העדים עצמם. בין העדים עצמם? אז מוטלה העדות ומשמע בר"ן שבמקרה כזה הוא איננו יכול לומר העדים שלי עדי אמת. אבל בהכחשה רגילה, אנחנו באמת לא יודעים, יכול להיות שאלה אומרים אמת, יכול להיות שאלה אומרים אמת. במקרה כזה, גם הרבינו תם יודע שאין חיוב מעשר. מביא הר"ן שיטה של בעלי התוספות לדחות את שיטת הרבינו תם. לא בגלל הטעם של רש"י, בגלל החיסרון שמצאנו ברש"י בעמוד ב', אלא מסיבה אחרת. ואפילו בחיי גברא, אמרו בתוספות ז"ל שלא נראה שיהיה חייב לשלם מהכסף. וכיוון דקיימא לן בדיני ממונות לא באי דרישה וחקירה, אם כן לגבי הפסד כתובתה מהימנה, ומהימנה למשרא אלוהי. והאיך אפשר שישלם מהכסף אחרי שהפסידה כתובתה ונאסרה? איך אפשר שישלם מהכסף אחרי שהפסידה כתובתה ונאסרה? זאת אומרת, הר"ן מביא שיטה של בעלי התוספות שאומרת שכיוון שיש לנו הלכה שבדיני ממונות הרי אפשר לדון ללא דרישה בחקירה, ולומד את אותה שיטה שהוא הדין ביחס לדבר שבערווה, כדי לאסור אישה לבעלה. כך כתוב כאן, שלא נראה שיהיה חייב לשלם מהכסף, וכיוון דקיימלן בדיני ממונות לא באי דרישה בחקירה, אם כן לגבי הפסד כתובתה מהם. זאת אומרת, הרי הרבי מותם הסביר שהסוגיה עוסקת באופן שישנה הכחשה בחקירות. הכחשה בחקירות, טוענים הראשונים האלה, היא חיסרון בדיני נפשות, אבל זה לא חיסרון בדיני ממונות אחרי התקנה. אחרי שתיקן שבדיני ממונות אין צורך בדרישה לחקירה, זה לא חיסרון. אז לגבי הפסד כתובה, אפשר לקבל עדות של שני עדים שמכחישים זה את זה בחקירות. הוא הדין סובר את אותה שיטה גם לגבי האיסור של האישה לבעלה. צריך לומר, משום שהרי היסוד לדין שאיסור אישה לבעלה צריך שני עדים, נלמד מממון. דבר דבר מממון, כך לכאורה. ובממון אנחנו אומרים שישנה תקנה, אז ממילא גם, כך צריך לומר, גם באיסורים, באיסור אישה לבעלה, קיימת אותה תקנה. ממילא אומרת אותה שיטה, איך אפשר שישלם מהכסף אחרי שהפסידה כתובתה ונאסרה עליו? הרי צריך, שוב, צריך פה הסבר, מה יש? ישלם מהכסף, כי לגבי דיני נפשות, הרי מוטלה העדות, וכיוון שלגבי דיני נפשות מוטלה העדות, אז ממילא יכול העם לקבוע מהכסף. לכאורה צריך לומר, אולי, שכוונת השיטה הזאת היא, בגלל שהרי דין התשלום של מהכסף תלוי בדין האיסור של אותה אישה לבעלה. שהרי התורה אומרת, במוציא שם רע, ולא תהיה לי אישה. ולא תהיה לי אישה. אז הבא דליה, כדי, דנשו אותו מהכסף, ולא תהיה לי אישה. אז אם זאת אישה שלגביה לא נאמר הדין של ולא תהיה לי אישה, אז ממילא גם לגביה לא חייב הדין של אנשו אותו מהכסף. אלא מה? יש פה חידוש גדול מאוד בשיטה הזאת. הרי הסיבה שבגללה אתה אומר שהיא נאסרת, זה מתקנת חכמים. אחרי שביטלו דין קדושה בחקירה. אבל מעיקר דין תורה, הרי זה לא כך. מעיקר דין תורה, גם לגבי דיני ממונות וגם לגבי דבר שבערווה, העדות הזאת היא עדות שהתבטלה. אז עדיין יש מקום לשאול, אתה לא יכול, בדין התורה יש פה ביטול של העדות לגבי כל הדברים. גם לגבי ממונות וגם לגבי איסורים. אז אם ככה, אז חזר הדין, אז חזרנו לרבינו תם. כיוון שבוטלה העדות, ממילא הוא נראה כי משקר. כך לכאורה היה מקום לשאול על השיטה הזאת. אבל מכל מקום, הר"ן מביא שיטה כזאת שדוחה את שיטת רבינו תם. מביא כאן הר"ן, בשם הרמב"ן, אלא שרמב"ן ז"ל תירץ קושייה זו של השיטה הזאת של בעלי התוספות, ואמר שאף על פי שבדיני ממונות לא באי דרישה וחקירה, הכה, כיוון שעיקר העדות הוא בדיני נפשות, אף על פי שיוצאים ממנה דברי ממונות, כשם שבטל העדות בדיני נפשות, כך הוא בטל עניין דיני ממונות היוצאים ממנה. משמע ברמב"ן ש... הרמב"ן מגדיר שיש פה באמת, כשבא אדם ומביא עדים שאשתו זיהתה, לעדות הזאת יש כמה תוצאות. הפסד כתובה, האיסור של האישה לבעלה, היא חייבת סקילה כשמדובר על נערה מורסה. אז בא הרמב"ן ואומר, מה עיקר העדות? כיוון שעיקר העדות זה נפשות, כך אומר הרמב"ן, אז ממילא ולגבי דיני נפשות בוטלה העדות, אז ממילא בוטלה העדות גם לגבי דיני ממונות ודיני האיסורים. כך כתוב ברמב"ן. וממילא חזר הרבינו תם ממקומו. יש פה ביטול של העדות, ואם יש פה ביטול של העדות, אז נראה כשקלה. ועל זה אפשר לחייב אותו מהסלע. אבל הר"ן אומר, לגופו של עניין, מהי שיטת הרמב"ן בסוגיה? אומר הר"ן, אבל מכל מקום בעניין דינו של רבינו תם, חלק הרב ז"ל וסובר כרש"י. לגבי עיקר דינו של רבינו תם, אומר הר"ן, הרמב"ן חולק על רבינו תם וסובר כמו רש"י, שאין הבעל חייב מהכסף עד שיזומו העדים דב. אין חיוב מהכסף שמוציא שם רע עד שיזומו העדים דווקא. אבל הרמב"ן מוסיף דברים שלכאורה אינם כתובים ברש"י לפנינו, ברש"י שקראנו. אומר הרמב"ן, דלא אנשי רחמנא אלא כשהביא עדים שזינתה תחתיו והוזמו, שהיה גורם להורגה. את הרמב"ן הוסיף שיסוד החיוב שמוציא שם רע מהכסף, לא אנשי רחמנא אלא הביא עדים והוזמו, מדוע? משום שהיה גורם להורגה. הוא הביא עדים שעל ידם היא תהרג. אבל הרבינו תם הרי רוצה לומר שגם כשישנה הכחשה בחקירות יש חיוב מהכסף, אבל בשביל חשוב שלא נגמר דינה להריגה, אבל מי שהייתה מחשבתו להורגה, לא על השואה כתוב, שהרי לא הביא עדים, שכיוון שלא נחקירה עדותם, הרי הם כאילו לא הביאו עדותם. וברמב"ם כתוב שהחיוב של מאה כסף אינו אלא כשהוא מביא עדים שעל ידם היא תיארף. אבל בהכחשה, שהוא חשוב בחקירות, טוען הרמב"ן, מה קרה? שכיוון שלא נחקרה עדותם, הייתה חשב בחקירות, הרי הם כאילו לא העידו כלל. במילים אחרות, אז אין פה עדים. אם אין פה עדים, אז אין מקום לחייב אותו כמותי שם. אמרנו שלכאורה, בנקודה מסוימת, רואים מהרמב"ן שהוא סובר כמו רש"י. במחלוקת העקרונית של רש"י ברבינו תם, חיוב מוציא שם רע, יכול להיות בהכחשה בחקירות או לא יכול להיות. בשאלה הזאת נחלקו רבינו תם ורש"י, והרמב"ן לכאורה סובר כמו רש"י. אין חיוב מוציא שם רע בהכחשה בחקירות. חייבת להיות הזמה. חייב להתברר שהעדים הם עדי שקר. אבל ברמב"ן כתובה נקודה נוספת שלכאורה בינתיים לא מצאנו אותה ברש"י. ברמב"ן כתוב שצריך שהוא יביא עדים, כמו שהרמב"ן מגדיר, דלא אנשי רחמנא אלא כשהביא עדים שזינתה תחתיו והוזמו, שהיה גורם להורגה. היה גורם להורגה. במקרה כזה אני מחייב אותה. אבל אם לא היה גורם להורגה, ובהכחשה בחקירות, הרי בסופו של דבר לא נתקבלה בכלל העדות, כמו שהוא אומר, אז אין מקום לחייב מהכסף מילים ותשאר. בנקודה הזאת לכאורה, הרמב"ן סובר, הרמב"ן מוסיף נקודה שלא כתובה ברש"י. כשאנחנו באים לדון בשיטת הרמב"ם, אז ברמב"ם לכאורה יש פנים לכאן ולכאן. הרמב"ם כותב בפרק ג' בהלכות נערה בתולה, כותב הרמב"ם כך: המוציא שם רע על בת ישראל ונמצא הדבר שקר לוקה, שנאמר וישמו אותו, והעזרה שלו היא לא תלך אכיל בעמך, ונותן לאביה משקל 100 סלעים כסף מזוקק, הרי זה בהלכה בת, כותב הרמב"ם, כיצד הוצאת שם רע? הוא שיבוא לבית דין ויאמר, נערה זו בעלתי ולא מצאתי לה בתולים, וכשביקשתי על הדבר נודע לי שזינתה תחתיי אחר שהרסתיה, ואילו הם עדיי שזינתה בפניהם, ובית דין שומעים דברי העדים וחוקרים עדותם, אם נמצא הדבר אמת נזכה, ואם הביא האב עדים והזימו העדים שהביא הבעל, ונמצאו שהעידו שקר, יסקלו, וילקהו, וייתן מעשר. אז ברמב"ם לכאורה משמע,
ראשית הרמב״ם כתב, המוציא שם רע על בת ישראל
ונמצא הדבר שקר לו.
אחרי זה כשהרמב״ם מפרט באיזה אופן, איך מתבצעת הוצאת השם רע, אז כתוב ברמב״ם,
מה שאנחנו רואים,
אמר לו, מצאתי,
לא מצאתי לפקודי, הביא עדים, והעדים האלה הוזמו, הביא עדים, והעדים האלה הם עדים שמחייבים אותה סקילה, אם נמצא דבריהם. אבל אם הם מוזמים, אז עדיף שהוא חייב, הוא חייב כמוציא שבר על מהכסף. אז לכאורה, בינתיים, בשתי ההלכות האלה שקראנו, משמע לכאורה ברמב״ם, שהדרישות הן כדברי הרמב״ם. אבל, צריך להדגיש, אני אמרתי כבר קודם, אין ויכוח, וגם הרבנו תם, מודה שהציור הרגיל של מוציא שם רע זה באופן שהבעל מביא עדים והעדים האלה מוזרים. זה הציור הרגיל. הרבינו תם כתוב חידוש, ואמרנו ההכרח של החידוש לשיטת הרבינו תם הוא מהסוגיה. עכשיו את הסוגיה רואים, כך למד הרבינו תם, שחוששים ללעז, הפירוש הוא חוששים שיבואו עדים אחרים, ואז יצא לעז על הדיינים. אמר רבינו תם, באזמה, לא חושבים ללעז. ואז כשהייתה אזמה, לא חושבים שיבואו עדים אחרים. הוכח שהוא שקרן, אמר רבינו תם. אבל אני לא חושב שיבואו לידי אמת. אבל זה חידוש. זה לא הציור הרגיל. אז עדיין יש מקום לדון. הרמב"ם מביא את הציור הרגיל של מופי שם. מה הדין במקרה של רבינו תם, שהוא המקרה החריג? מה אז תהיה שיטתו? יש עוד הלכה ברמב״ם, וזה הרמב״ם בפרק ה' בהלכות סנהדרין. כשהרמב״ם מביא את ההלכה בפרק ה' בהלכות סנהדרין, כותב הרמב״ם כך, הוא מביא את הדין של המשנה שלנו, המוציא שם רע. ראינו במשנה שנחלקו רבי מאיר וחכמים. רבי מאיר אומר מוציא שם רע בשלושה, וחכמים אומרים ב-23, מפני שיש בו דיני נפשות. אז כתוב ברמב״ם כך, המוציא שם רע אין דנים אותו תחילה אלא בבית דין של 23. אין דנים אותו תחילה אלא בבית דין של 23, מפני שיש בדינו צד לדיני נפשות. שמה יהיה הדבר אמת ותסתכל הבא. שמה יהיה הדבר אמת ותסתכל הבת. לא נאמנו דברי הבעל, ובא האב לטובעו בכנס, דינו בשלושה. פשטות דברי הרמב״ם, לפי מה שכתוב כאן בהלכה, שהוא הבין את הסוגיה לא כמו רבינו תם. לא כמו רבינו תם. מדוע? משום שהרבינו תם, בגלל כל הקושיות שהוא שאל על רש"י, הכריח, על כל פנים, שלא מדובר במשנה על תביעה לא מדובר על תביעת פטור מכתובה, כמו שכתב רש"י. רש"י כתב שהמוציא שם רע שעליו דנה המשנה, זה בעל שבא לבית דין ואומר, לא מצאתי לה פטורים, בטח בטוח מצאתי. והוא רוצה להפסיד אותה את הכתובה, ועל זה הדיון במשנה. איזה הרכב של בית דין צריך להבין לצורך העניין. אבל הרבינו תם נחלט ואמר שהמושג מוציא שם רע לא מתייחס למה שהבעל אומר, לא מצאתי לבטולים, בטח פתוח מצאתי, אלא מתייחס דווקא לתביעה שהאב תובע את הבעל מהכסף, אחרי שהבעל הביא עדים וקרה איתה מה שקרה. על זה מדובר. כך טען הרבינו תם. ברמב"ם לכאורה נראה ברור שהוא דיבר על ציור שבו הבעל בא לתובע. הרמב״ם כותב, המוציא שם רע אין דנים אותו תחילה אלא בבית דין של 23, מפני שיש בדינו צד לדיני נפשות, שמא יהיה הדבר אמת ותסתכל הבא. זה החלק הראשון של ההלכה. המשיך הרמב״ם וכותב, לא נאמנו דברי הבעל, ובא האב לטובעו בכנס, דינו משלושה. משמע, שעד עכשיו לא נדברנו על תביעת האב את הבעל. לא נאמנו דברי הבעל, ובא האב לטובעו בכנס, דינו משלושה. אבל לפני כן על מה דיברנו? על תביעה שם, על בעל שבא לבית דין ומביא את דין, כן? או כל פנים, תובע את... הוא התובע. מדובר שהבעל הוא התובע, כך כתוב. אנחנו אומרים שצריך להעמיד בית דין של 23, הרמב"ם פוסק לחכמים, מפני שיש בדינו צד לדיני נפשות. שמא יהיה הדבר אמת, ותסתכל הבא. אז לכאורה, כאן משמע, כמו שאמרנו, שהרמב"ם מפרש את המשנה בנקודה הזאת כמו רש"י, ולא, או רש"י, לא רק, רש"י אמר שמדובר שהבעל בא בכלל בלי עדים. הוא לא מביא עדים בכלל. הוא בא לבית דין וטוען פתח פתוח מצאתי, והשאלה בתנאים כאלה, האם צריך, איזה הרכב של בית דין יצרה? ברמב"ם לא כתוב איך הבעל בא לבית דין. האם הוא טוען פתח פתוח מצאתי, או אם הוא הביא שני עדים. כתוב ברמב"ם, אין דנים אותו תחילה אלא בבית דין של 23, מפני שיש בדינו צד לדיני נפשות, שמא יהיה הדבר אמת. הלשון של שמא יהיה הדבר אמת, לכאורה מצביעה, הרי בגמרא משמע חוששים ללעז. מה שהסביר חוששים ללעז, הפירוש הוא חיישינא, שאחרי שהבעל בא וצועק בבית הדין פתח פתוח מצאתי, ישמעו עדים ויבואו. זה הפשט לעז, ישמעו עדים ויבואו. ברמב"ם משמע קצת, שמא יהיה הדבר אמת. לכאורה, היה צריך לומר, שמא יבואו עדים. שמא ישמעו עדים ויבואו. הרמב"ם כותב שמא יהיה הדבר אמת. אז לכאורה, משמע ברמב"ם שמדובר כאן שהוא כבר הביא עדים לבית הדין. וכמו שהרמב"ם כתב בהלכות נערה בתולה, הוא מביא עדים לבית הדין. הוא בא ואומר, לא מצאתי לבתולים, והוא מביא עדים לבית הדין. ועל זה כותב הרמב"ם שמא יהיה הדבר אמת. לכן צריך בית דין של 23. אבל אם כך, אם נסביר כך פשט ברמב"ם, אז, לא, אז, 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 אז עיקר הדין לא ברור. מה, אם בעל בא לבית הוא מביא עדים, מביא עדים שאשתו זינתה, אז פשיטה בית הדין, אם יתברר לו שהעדים האלה, כמו כל דין, כמו כל דין, אדם בא עם עדים להעיד על אירוע מסוים. אדם יבוא ויביא שני עדים על רצח. או יבוא שני עדים, יביא אדם שני עדים על ניאוף, או על כל עבירה אחרת שיש עליה עונש מוות. אז אנחנו נגיד שצריך בית דין שמא יהיה הדבר אמת. הרי מדובר פה על דיני נפשות מלכתחילה. הוא מביא עדים שצריכים לדון אותם בדיני נפשות. אז מה פירוש שמא יהיה הדבר אמת? בכל עדים אתה יכול לשאול. מה פירוש שיהיה הדבר אמת? אם אדם מביא עדים, זה תמיד, אנחנו יוצאים מתוך הנחה שהעדים האלה יתברר לבית הדין שהם עדי אמת, ואנחנו נפסוק על יסוד מה שהם, על יסוד מה שהם העידו. אז צריך להבין מה פירוש צריך פה בית דין של 23, שמא יהיה הדבר אמת. אם נניח שאנחנו צודקים בדיוק בלשונו של הרמב"ם, שלא מדובר כאן על חשש שמא ישמעו עדים ויבואו, אלא כי אז היה צריך לומר שמא ישמעו עדים ויבואו. ברמב"ם כתוב שמא יהיה הדבר אמת. משמע שיש פה עדים. אז אם כך, מה פירוש שמא יהיה הדבר אמת? אז צריך דיני נפשות מעיקר הדין. זה תביעה רגילה של דיני נפשות. כך לכאורה היה מקום לשאול, ועדיין יש מקום להסתפק לכוונת הרמב"ם. אבל לכאורה יש מקום לדייק גם להמשך ההלכה. בהמשך ההלכה כותב הרמב"ם, לא נאמנו דברי הבעל. הוא בא האב לטובעו כנס. מה פירוש המילים לא נאמנו דברי הבעל? מה פירוש לא נאמנו דברי הבעל? אז אומר כאן הלכה משנה, לא נאמנו דברי הבעל, הכוונה שהאבא הביא עדים שהזימו את עדי הבעל. הזימו אותה. אז באמת, למה? מה זה הלשון לא נאמנו? מה זה הלשון לא נאמנו? הביא האב עדים והזימו לידי הבעל. הביא האב עדים והזימו לידי הבעל. מה זה לא נאמנו? אז הלשון הזאת מצביעה לכאורה על אפשרות להסביר ברמב"ם דווקא כן כשיטת הרבים. זאת אומרת, בחלק הראשון של ההלכה, בפשט של המשנה, בדיון של המשנה, מהו הציור שעליו אנחנו מדברים, אז לכאורה מוכח מדברי הרמב"ם שהוא ודאי לא קיבל את שיטת הרבים אותם. הוא ודאי לא קיבל את שיטת הרבים. כי הרבים אותם פירש שהדיון במשנה מלכתחילה הוא על תביעה של מי הסלע שהאב תובע. וברמב"ם משמע שלא מדובר על תביעה שהאב תובע, אלא מדובר על תביעה שהבעל הוא זה שבא לבית הדין. ככה משמע ברמב"ם. אבל מאידך גיסא, בחלק השני, צד משמע בדברי הרמב"ם בלשון, מה זה? הרמב"ם אומר, לא נאמנו דברי הבעל. הוא בא האב לטובו בכלל. זה לא נאמנו. הביא האב את דין, והזימו את ידי הבעל. נמצא שקר. נמצאה העדות, עדות שקר. ככה היה צריך הרמב"ם לכתוב. כמו שהוא כתב בפרק שלישי בהלכות נערה בתולה. המוציא שם רע על בת ישראל ונמצא הדבר שקר. מה זה לא נאמנו דברי הבעל? האמת היא שגם בפירוש המשניות שלו, חור המשמע ברמב"ם, הוא לקט אותה לשון. בפירוש המשניות על המשנה, קצת משמע גם כן באותה צורה. הרמב"ם כותב, הוא מוציא שם רע. כשהוא בא להסביר את המושג מוציא שם רע שהוזכר במשנה, כותב הרמב"ם, והוא שיטעון טענת פתולי, כאן כתוב, בפירוש המשניות, והוא שיטעון טענת פתולי ולא נתבררה טענתו. מה פירוש ולא נתבררה טענתו? הרי, לכאורה, הם אומרים, הוכח שהוא שקרן. ברבנו תם, הרן, שהסביר לנו את הרבנו תם, הוא אמר, נראה כי משקר, כי בוטלה העדות. אז כל פנים, רואים ברמב"ם, לא נאמנו, רואים ברמב"ם לכאורה הגדרה חדשה, לא נאמנו דברם, לא נאמנו דברי הבעל, לא נתבררה טענתו. מה המשמעות של הדברים האלה? יש עוד דיוק, במשונו של הרמב"ם, שמדייק הרב חרל"פ, בבית זבול. הרמב"ם הביא להלכה, בפרק כ"א, בהלכה י', גמרא שמופיעה להלן, אולי נקרא את הגמרא לפני כן, בדף ט' עמוד ב'. הגמרא בדף ט' עמוד ב' אומרת כך, אמר רב יוסף, הביא האב עדים, אמר רב יוסף, הביא הבעל עדים שזינתה, והביא האב עדים והזימום לידי הבעל. הביא הבעל עדים שזינתה, והביא האב עדים והזימום לידי הבעל. לכאורה, הציור הוא ציור של מוציא שם רע הרגיל. הרגיל, כמו שאמרנו, הבעל מביא עדים שזינתה, והאב מביא עדים שהזימו את ידי הבעל. כתוב בגמרא, עדי הבעל נהרגים ואין משלמים ממון. עדי הבעל נהרגים ואין משלמים ממון. אומר רש"י, עדי הבעל נהרגים, שבאו להורגע, ואין משלמים ממון. שואל רש"י, למה לא משלמים ממון? אף על פי שהיו מפסידים אותה כתובה, אין משלמים טובת הנאת כתובתה כדין שאר זורמי כתובה במסכת מכות. וכיוון שבשבילה הם נהרגים, אין משלמים לממון. ומתחייב בנפשו פטור מן התשלומים. קים למדרב, כתיב לא יהיה אסון, אנוש שיאנוש. שואל רש"י שאלה. ואם מישהו מהסלע דאבו באו להפסוד אליו, אלה, כשאתה דן על הפסד כתובה, אז זה ניתה בתשלומים לאחד. אתה אומר, קים למדי רבא. אבל הרי הם רצו להפסיד את עמי הסלע לאב, ואבו באו להפסוד אל האב, ואבו למיטה לזה לאישה ותשלומים לזה לאב. שואל רש"י קושייה, למה לא נחייב אותם את עמי הסלע שהם רצו להפסיד את האבא? אומר רש"י, לב עליו רבו לשלומו. חיוב מהסלע זה לא עליהם, אלא על הבעל, שהרי על ידם הבעל בא לשלם לאב. וכל זמן שלא הביא הבעל עדים שזינתה תחתיו, אינו מתחייב
לשלם מהסלע על ידי עצמו. כל זמן שלא הביא הבעל עדים שזינתה תחתיו, אינו מתחייב לשלם מהסלע על ידי עצמו. כי דאמרינא בכתובות, דלא קרינא בה, ואם אמת היה הדבר.
מה כתוב ברש"י? ברש"י כתוב שחיוב מהסלע, חיוב מהסלע הוא לא חיוב שהבעל חייב כשהוא אומר לא מצאתי בכתובים. על עצם האמירה הזאת הוא עדיין לא חייב.
מדוע? הוא אומר, כי דאמרינא בכתובות, דלא קרינא בה, ואם אמת היה הדבר, דבלב עדים לא מקטר.
הרי בלי עדים, אם הוא לא יביא עדים, היא לא תהרג.
ילקח איונם היא לא מחייב, אלא אם כן הביא עדים שזינתה תחתיו מוזמור.
במילים אחרות כתוב ברש"י, שלא שייך לבוא ולומר שהעדים, מידים כאשר זמה, אותם עדים שיוזרו, יהיו חייבים לשלם מהסלע, משום שחיוב מהסלע נוצר רק אחרי שהעדים הוזמו. לפני כן עוד לא היה חיוב בכלל. אז לא שייך לומר שבעדות שלהם הם הפסידו לאב. זה מה שכתוב ברש"י. אבל דרך אגב אנחנו שומעים ברש"י הגדרה חדשה שלא ראינו קודם.
רש"י במהלך הדברים כותב, דלא קרינא בה, ואם אמת היה הדבר, דבלב עדים לא מקטרא.
בלב עדים לא מקטרא. הרי אמרנו קודם בשיטת רש"י, משמע, ברש"י בדף ח עמוד ב' דייקנו, שהחיוב של עמי הסלע הוא רק באופן שמתברר שהם שיקרו. את הנקודה הזאת שהם צריכים להרוג אותה, את הנקודה הזאת רש"י לא הדגיש.
כאן רש"י כותב, דלא קרינא בה, ואם אמת היה הדבר,
דבלב עדים לא מקטרא. משמע ברש"י, ואם אמת היה הדבר, מצריך שהבעל יטען שהיא זינתה תחתיו והיא לא כתולה, ויביא עדים, ואם אמת היה הדבר, עדים שיכולים להרוג אותה. עדים שיכולים להרוג אותה.
את הנקודה הזאת רש"י לא הדגיש משום מה בדף ח.
דף ח עמוד ב'. אומר בעל קורבן העדה, פירוש שלו שירי קורבן לירושת, שהם מורחים לומר ששיטת רש"י, אגם שכאן רש"י הדגיש את העניין דבלב עדים לא מקטרא, אבל הם מורחים לומר בשיטת רש"י שחיוב מהסלע במוציא שם רע לא תלוי בעדים שיבואו. הם עדים, עדות שמכוחה היא תיארק. גם אם יבואו עדים ויעידו שהיא זיתה, הגם שהיא איננה, היא לא יכולה להיהרג על ידי עדותה, בכל זאת תהיה חיוב מהסלע. ההוכחה שלו היא מרש"י בסוגיה. ברש"י, כשהוא בא להסביר את אביי בדף ח עמוד ב', אז אומר רש"י כך, אביי אמר, הנה שלא הביא עדים דכולי אלמא חוששים ללעז, ובאינן 23 דילמא שמי סעדי ואת, ומדבאינן 23 ברישא אפילו ממון ב-23 וחוששים לכבודם של ראשונים, ואחר בפלוקתא דמתניתין כגון שהביא עדים בתחילת הזמנתו לדין. ככה באי מעמיד את הפשט במחלוקת במשנה.
לפי זה